משום שלנו היום יוקדש של הכל לרפואת חיילי צה"ל שנפצעו הבוקר ולרפואתו ושחרורו המהיר בעזרת השם של גלעד שליט שנפל בשבי של המרצחים. במשנה למדנו כי בט"ו באדר עושים את כל צורכי הרבים. אנחנו בדף ב' עמוד ב', הגמרא מביאה ברייתא, אמרה מפורט, אילו מלאכות מותר לעשות את צורכי הרבים בכל המועד. ומכאן גם למדים מהם צורכי הרבים שבית הדין מזדרז לסיימם בשלהי השנה שעובדת להסתיים במניין החודשים, שהרי ניסן תחילת שנה חדשה. בברייתא נאמר כי בכל המועד מותר לעסוק בצורכי הרבים. למשל, מסיימים את הדיונים בדיני ממונות, נפשות, מלכות, פודים את ענייני ההקדש שיש לבדות, גובים ערכים, חרמים והקדשות, מכרים בדינם של נשים שנטבעו בדיני פרשת סוטה, שורפים את הפרה האדומה, עורפים עגלה ערופה, רוצעים במרצע את אוזנו של עבד עברי שחפץ להאריך בתקופת עבדותו, ועוסקים בטהרת הנשואה. בברייתא הזו נאמר דין נוסף לגבי חול המועד. הלכה היא כמלאכת אומן אסורה בחול המועד, אבל מותר לפרק נעל מן האימום, זה אותו כלי שמעצב את צורתה, מפני שהפירוק של הנעל לא נחשב כמלאכת אומנות, אבל אסור לקבע נעל על האימום הזה, זה שזו מלאכת אומנות. במשנה הראשונה של המסכת מועד קטן נאמר שבכל המועד מותר להשקות שדות שזקוקים לכך, ושלוחי בית דין יוצאים בכל המועד לציין את הקברים לסיידם כדי שיזהרו מטומאתם. לכאורה, הרי למדנו במשנה שמציינים את הקברים באדר, וככה מדוע איפה שצריך לציינם שנית בכל המועד. הגמרא מסבירה כי מדובר שירדו גשמים ותשתשו את הסימונים הקודמים. בואו נראה את הדברים בתוך הירושלמי. אומרת הגמרא, מתקנים את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוות המים ועושים כל צורכי הרבים. אלו הם צורכי הרבים, דנים דיני ממונות ודיני נפשות, דיני מכות, כלומר מלכות, ופודין ערכים וחרמים והקדשות, כלומר, גובים במועד כספים שהם נדרים של ערכים, ופודים את החרם, את ההקדש, ומשקין את הסוטה, ושורפים את הפרה, ועורפים עגלה ערופה, ורוצעין עבד עברי, ומטהרים את המצורה, ומפרקים את המנעל מעל גבי האימום, ואין מחזירים אותו. אומרת הגמרא, פנן דתנינא, כלומר, למדנו במועד קטן, משקין בית השלחים ומציינים על הקברות. והשאלה היא לא כבר ציינו מהאדר, ולמדנו שעושים את זה באדר, אלא טיפטר, אנחנו נתרץ את זה שירד שטף של גשמים ושטפות. כלומר, למעשה ירדו הגשמים ותשתשו את הסימנים. במשנה הזו גם נאמר כי בכל המועד שלוחי בית דין יוצאים לשדות לנקש את הכלאיים. ולכאורה, למדנו בדף הקודם כי הם עושים את זה בט"ו באדר. מדוע איפה יצורך לעשות בכל המועד שוב? הגמרא תסביר כי ההיתר הזה התייחס לשנה שצמיחת הזרעים התעכלה, ועד חול המועד לא ניתן היה להבחין בכלאיים. בואו נראה בגמרא בפנים. אומרת הגמרא, ויוצאים אף על הכלאיים, לא כבר יצאו מהדר, שואלת הגמרא, אלא טיפטר ניתן לתרץ שהייתה השנה אפילה, ואין הצמחים ניכרים. עכשיו, הגמרא תעסוק בנושא ציון הקברים. מה המקור לכך שיש לציין את הקברים? האמוראים בשם רבי חוניה אמרו שהמקור לכך נמצא בתורה, בהוראה למצורע. אגבי המצורע נאמר, ותמה תמה יקרא. כלומר, שעליו להכריז על תומתו, כדי שתיאורים יפרשו ממנו ולא יתאמו. מכאן למדו חכמים, שכך גם יש ליצור מצב שהקברים יבלטו וכביכול יכריזו על תומתם. רבי אילה אומר בשם רבי שמואל בר נחמן, כי אין צורך ללמוד זאת מפרשת מצורע. וזה, ושניתן ללמוד זאת מדברי יחזקאל הנביא, שיתנבא, שלעתיד לבוא יעשו ציונים על שלדי פגרי העמים, שבואו להילחם על ירושלים. כתוב בפסוק ביחזקאל, ועברו העוברים בארץ, וראה עצם אדם, ובנה אצלו ציון, עד קברו אותו, המקברים אל גי המון גוג. כלומר, מכאן אפשר ללמוד שצריך לעשות ציון על קבר או עצם אדם. הגמרא מוסיפה שמהפסוק הזה לומדים את דיני ציון הקברים, שכתוב וראה עצם, מכאן שיש לעשות ציון גם על עצמות אדם, אם הם בשיעור שמתמה, על רוב העקב. כשרוב העקב מתמה בתמת אוהל את מי שעובר מעליו. אדם. מכאן שיש לעשות ציון גם על שדרה וגולגולת. למעשה, הן עיקר האדם. ואף על פי שאינם בשיעור רובע הקו. כלומר, לגבי רובע הקו זה לגבי עצמות. אבל אם יש גולגולת ושדרה, גם בפחות משיעור הזה, הרי זה מתמה. כדור הפסוק ובנה אצלו, ובנה, מכאן שיש לציין אבן קרועה בקרקע כבניין, ולא על אבן מטלטלת. משום שאבן שמטלטלת ממקום למקום תגרום לפסילת טהרות שלא כדין. כשאנשים יתקעו לסבור, כי בעבור טהרות עליה הם יטמעו. ועוד האמת היא, שתחת המקום שאליו התגלגלה האבן אין שום טומאה. אצלו, הגמרא לומדת מכאן שיש לציין את הטומאה במקום טהור, קצת מעבר למקום הטומאה עצמה, כדי שיבחינו בטומאה לפני הכניסה למקום הטמא. ציון הוא הציון שאותו לומדים מן הפסוק, שיש לציין את הקברות. אבל כפי שמציינים ליד מקום הטומאה ולא על מקום הטומאה עצמה, אם נמצא אבן אחת מצוינת, כלומר מסוידת, אנחנו לא אומרים שהטומאה סמוכה לאבן הזו, אלא תולים כי הטומאה תחתיה. והסיבה שאם האבן הזו נועדה לציין שבסמוך לטומאה, היה מסמן נניח שתי אבנים לפחות כדי לציין שהטומאה ביניהם מימין ומשמאל. וכשלא עשה ככה, על כוחך שיניח את האבן על מקום הטומאה ממש. אם נמצאו שתי אבנים מסוידות, לא נוהגים כאילו יש טומאה תחת כל אבן, אלא המקום בו הן מונחות טהור והשטח ביניהן טמא. מפני שכפי הנראה מציינים את האבנים לסמן שהשטח ביניהן טמא, כפי שמוטל על מטמאי הקברים. אבל אם המקום שבין האבנים נמצא חרוש, ההוכחה לכך שאין בו קברים, שם לא חורשים במקום טומאה, לכן יש לקבוע כי כל תחת אבן מצויה טומאה. כלומר, צריך להבדיל. אם המקום יש בו חריש, הרי מדובר בשתי טומאות. אם המקום לא חרוש, המדובר בטומאה אחת שבין שתי האבנים. הבית העוד נאמר, כי אף על פי שכזית בשר מן המת מטמא באוהל המת, לא צריך לציין את מקום גבורתו. למה? מפני שהוא עתיד להירכב, ושהוא יצטמצם פחות מגזית. רב יוסטה שאל את רבי מנה, מדוע אנחנו לא חוששים מטהרות שיתמעו כשהם יעברו מעל מקום גבורת הבשר בתקופה הראשונה לגבורתו, שהוא עדיין לא נרכב, הוא גדול. אגב, רבי מנה הסביר לו שאומנם עלול להיגרם קלקול והפסד בתקופה הראשונה, כלומר עד רקבון הבשר, החכמים שקלו שהדבר עדיף על פני ציון המקום והכרזתו כמקום טומאה לעולם, ושעל ידי כך בעתיד ייגרם בטעות הפסד, וטהרות שעברו במקום יחשבו כי נדמיו. אני מציין שבתלמוד הבבלי מבואר כי מדובר כזית בשר בלבד שמתקלה מהר. בואו נראה את הדברים בלשון הגמרא. אומרת הגמרא, מניין לציון, מניין מקור לציין קברים, אבי ברכיה ורב יעקב. בר בת יעקב אמר בשם רבי חוניה דברת חברים, שם של מקום. ואילו רבי יוסה אמרי לה, רבי יעקב ערכה בשם רב חוניה דברת חברים, ממקום שנקרא דברת חברים.
ואילו רבי חזקיה, רב עוזיאל דבד רב חוניה דבד חברן, בשם רבי חוניה דבד חברן. השמיים אמרו, תמה תמה יקרא, למדנו לציין טומאה, כדי שתהיה הטומאה קוראה לך בפיה, ואומרת לו פירוש, כלומר להזהיר את התיאורי. רבי הילה בשם רבי שמואל בר נחמן, לומד את זה מפסוק ביחזקאל שנאמר, ובו העוברים בארץ. ראה עצם אדם, ובנה אצלו ציון, עתם. אנחנו דורשים מכאן שמטיילים על העצמות. כלומר, על רוב הקו עצמות מת. אדם מכאן שמטיינים על השדרה והגולגולת, אם הן שלמות. ולא צריך שיהיה קו של העצמות. ובנה מכאן שמטיינים על גבי אבן קבועה. כלומר, שהציון צריך להיות באבן קבועה בקרקע שלא נתעלפל. מדוע אם אומר את, אם תאמר שיסמנו על גבי אבן קלושה, כלומר אבן מתלתלת, אף היא הולכת ומתאמת במקום אחר. ולכן אנחנו עלולים לגרום לכך שיהיה מי שיסבור שיש לו תאומה ואין. אצלו מלמד שיסמנו במקום טהור, כדי שיהיה מרווח פתחון. ציון מכאן, ציון הקבר. הוא מצא אבן אחת מצוינת, כלומר אדם שמוצא אבן בודדת מסומנת, אף על פי שאין מקיימים כן, אף על פי שלכתחילה לא עושים כך. המאהיל עליה, כלומר כל מי שעבר מעליה, תמה. למה? משום שאני אומר, יש לך שוש, מת היה נתון תחתיה. אבל אם היו שתיים, המאהיל עליהם טהור, וביניהם תמה. משום שאנחנו אומרים שהאבנים המסומנות מסמנות ביניהן את מקום הטומאה. אם היה חורש בינתיים, כלומר אם הקרקע ביניהם הייתה חרושה, נעשו שתי האבנים כיחידיות, כלומר הרי הן כיחידיות, ורק מה שמתחתם תמה ביניהם, אומרת הגמרא טהור, ותחתיהם תמה. כאן יש לנו בביתה, אין מקיימים על הבשר, לא מסמנים בשר מת, אלא רק עצמות, שמא נתעכל הבשר. שהבשר הרי מתעכל מהר. יוסטה ברשונה בא קומי רבי מנה, תמה על כך לפני רבי מנה, ואמר, לא נמצא מתאמה טהרות למפרע, הרי אין לחשוש שיתאמו טהרות בטרם מתעכל הבשר, ואז ממילא אנחנו גורמים את הקלה. אמר לו רבי מנה, מותר שיתקלקלו בו לשעה, עדיף קלקול זמני עד שיתעכל הבשר, אבל יתקלקלו בו לעולם, שיחשבו שמדובר במקום טמא לעולם. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים על חודש אדר, לקראת ניסן, שבו אנשים הקפידו להיות טהורים לקראת עלייה להר הבית, ירושלים, עיר הקודש, לקיים מצוות קורבן פסח. המשנה הבאה מסרבת את תפקידם של שלוחי בית הדין שנשלחו לסייר בשדות, וזה על מנת לעקור כלאיים שבעלי השדות לא עקרו בעצמם. במשנה רב יהודה אומר שבהתחלה יש שלוחי בית הדין עוקרים את הכלאיים ומשליחים אותם בפתח השדה שכולם רואים. למה? כדי לבייש את האנשים שזרעו כלאיים. אך רבו אברי עבירה שהיו חולקים את זה, או היו הרבה שגילו, התחילו לגדל כלאיים. החלו שלוחי בית הדין להשליך את הכלאיים לדרכים, אז אנשים היו דורכים על זה ומנעיסים את זה. אבל אחר כך התקינו בעלי, התקינו בבית הדין, שכל תבואתם של בעלי הכלאיים תופקר לכל, ואז ממילא הם היו חוששים שכל סחורתם תהיה הזכר, והם יפסיד. אמר לי, בראשונה היו כאילו משליכים לפני הבעלים עצמם. שרבו עוברי עבירה, שבו על איסורי כלאיים היו השלוחים שבית הדין משליחים לדרכים. וגם זה לא עזר. כי מי שמפקירים את כל השדה, גם את השדה כולה שיש בכלאיים. על כך, הגמרא מביאה ברייתא, שבה מפרט רבי יהודה את השתלשלות התקנות. רבי יהודה למעשה אומר כי בתקופות קדומות נהגו שלוחי בית הדין לבייש את בעלי השדות שלא עקרו את הכלאיים. וזה על ידי עקירת הכלאיים והנחתם בפתח השדה שכולם יראו שהאדם זרע כלאיים. אבל בעלי השדות סמכו כפליים. למה? אחד, ניגשו להם את השדות. שתיים, הבהמות אכלו את הכלאיים שנעקרו. כשראו שרבו עברי עבירה, החלו שלוחי בית הדין להשליך את הכלאיים בדרכים, כדי שהבהמות לא יאכלו. אבל עדיין היו אנשים שמחים, משום שניקשו להם את השדות בחינם. כשראו כן בית הדין, תקנו כי שדה שבעליו הותירו בו כלאיים במזיד, כל התבואה שלו תופקה. בואו נראה את הדברים בתוך הגמרא. אמר רבי יהודה תנא, אמר רבי יהודה בראשונה היו עוקרים משליכים לפניהם, היו שמחים שתי שמחות. אחת שהיו מנקשים שדותיהם, ואחת שהיו נהנים מן הכלאיים לבהמות. משרבו עוברי עבירה, היו השליחים משליכים על הדרכים. אף על פי כן היו שמחים, אמנם הבהמות לא יכולות לאכול, אבל היה להם עבודת אדמה חינם שהיו מנקשים שדותיהם. שלוחי בית הדין. כמו שמפקירים כל השדה כולה, את התבואה של כל השדה. אז מכאן, הגמרא תדון, מניין אנחנו יודעים לגבי ההפקר הזה. בואו נראה. כשעסקה הגמרא בהפקר בית דין, נביאה מקור מן התורה. שבכוח בית דין להפקיע בעלות על רכוש כשצריך. שהרי עזרא הסופר ובית דינו, הורו כי רכושו של איש שלא יבוא בתוך שלושה ימים מהאספה שנקבעה על ידי השרים והזקנים, שביקשו להפריד את המתבוללים מנשותיהם הנוכחיות, יוחרם. ולכן הגמרא דנה, מניין יודעים כי יבול שמופקר על ידי בית דין פטור מן המעשר, הרי אנשים לא יכולים לקחת. ואנחנו אולי נחשוב שיהיו חייבים במעשר, אבל אנחנו יודעים שיבול שהוא מופקר על ידי הבעלים, פטור מן המעשר. אבל פה בית דין הפקיר. רבי יונתן בנו של רבי יצחק ברכה הוכיח את זה מברייתא שעוסקת בענייני עיבור החודש. בברייתא נאמר כי בית הדין הקפיד שלא לעבר את השנה, להוסיף חודש אדר ב' הן בשנת השמיטה, באסורה עבודת האדמה בארץ ישראל, והן בשנה לאחריה. אבל אם בכל זאת בית הדין עיבר את השנה בשנים הללו, הרי העיבור חל לשנה מעוברת. כלומר, נמצא לפי דברי רבי יונתן, שבכוח בית דין להפקיע את חובת המעשרות על ידי הארכת השנה בעוד חודש. מדוע? שהרי יבול שנת השמיטה הפקר, הוא פטור ממעשרות, ועד בשנה הזו שבית הדין העריכו את השנה, ההפקר פטור ממעשרות. אז אם ככה, הגמרא תצטרך לדון בראייה הזו בהמשך, אבל בצלה היא עוסקת בביאור דברי הברייתא, בואו נראה את הדברים בתוך הגמרא. מיני שהפקר בית דין הפקר, מאיפה אנחנו לומדים שאם בית דין הפקיר? רכוש הרי הוא הפקר, אומרת הגמרא דכתיב, וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים. כעצת השרים והזקנים יחורם כל רכושו, והוא ייבדל מכל הגולה. אז אם ככה, הרי מכאן הוכחה שזה הפקר. אז אם כך, הפקר בית דין, מיני שהיא פטורה מן המעשרות. יונתן ברד רבי יצחק ברכה, שמע למנהג. למד את זה מהמשנה הבאה. אין מעברים את השנה, לא בשביעית, לא בשנת שמיטה ולא במוצאי שביעית, כבר בשנה של האחריה, היא מברואה בית דין, הרי זה מעובר. בחודש הנושא שהתכסף בשמיטה אינו פטור ממעשר כיתר חודשי השביעית. הרי בוודאי שכן, אלא מובן מכאן שבשמיטה לא מעברים. עד כדון שביעית, מוצאי שביעית מים. ואמר רבי אבאו, הריבון, שלא לרבות באיסור חדש. כלומר, למעשה, הגמרא שואלת, כי אני ממש אמרנו בברייתא שאין בית דין מעוררים את השנה השביעית, מובן היטב, ושעדי כך מעריכים את איסור עבודת האדמה בחודש שלם. אבל מדוע לא מעוררים את השנה השביעית? אני פה מבאר שלא מעוררים את השנה השביעית כדי שלא להוסיף חודש לאיסור. הרי אנחנו יודעים שבשנה השמינית אין התבואה מן השנה השמינית. והערכת השנה השמינית בעוד חודש תגרום למחסור בתבואה, זה שלא ניתן להשתמש בתבואה חדשה עד שלביאים את מנחת העומר בתזיין בניסן. והוספת חודש אדר מעריכה איפה את האיסור בעוד חודש. כלומר, אנחנו לא מרבים איסור חדש. מכאן ואילך, הגמרא תבאר שרבי יהודה הנשיא התיר לעבר את שנת השביעית. מדוע? משום שיש מחלוקת תנאים. אם נותר לייבא ירק מחוץ לארץ, לארץ ישראל. יש מן התנאים הסוברים כי אסור מדרבנן, מחשש אם הירק ייכנס לארץ גם גושי עפר, ועפר ארץ העמים מטמא מדרבנן. ורבי זירא בשם רבי אלעזר אומר, כי לאחר שהתיר רבי לייבא ירק מחוץ לארץ, ודאי שגם תבואה מותר לייבא מחוץ לארץ, ושפחות שכיח שידבקו גושי עפר לגרעיני תבואה. ושוב, בית הדין אינו מוגבל לבלתי לעבר את החודש בשנה השביעית, שאם יבוא אפשרות לייבא מאכלים מחוץ לארץ, הערכת איסור עבודת אדמה בחודש לא יהיה ברעב לשבי הארץ. אומרת הגמרא רבי זירא בשם רבי אלעזר, הדדת אמר, מה שאמרנו עד שלא יתיר רבי להביא ירק מחוץ לארץ לארץ, אז נכון, אנחנו לא התרנו לעבר בשנת השמיטה. אבל משהתיר רבי להביא ירק מחוץ לארץ לארץ ישראל, היא שביעית, כלומר אפשר לעבר בשביעית, היא שלשאר שני שבוע, הרי אין שום הבדל. כן אמר רבי מנא, הדעת אמר בראשונה שאמרנו שלא מעברים מוצאי שביעית אינו אלא בעבר. מה פירוש? שהיו השנים כתקנן והתבועה בשלה כל יום פסח. אבל היום, עכשיו, אומר רבי מנא שאין השנים כתקנן והתבועה מאחרת להגשים, אם מוצאי שביעית ישאר שני שבוע. כלומר אין הבדל לגבי עיבור השנה. והגמרא מביאה עוד מאמר ואומרת, תני, למדנו בברייתא של בית רבן גמליאל, בית דינו של רבן גמליאל, עיברו במוצאי שביעית מיד, עיברו את שנה במוצאי שביעית מיד. כלומר למעשה הגמרא עוסקת בנושא שנקרא עיבור השנה השמינית. רבי מנא מבאר שעם השנים התקנה הזו בטלה. איזה תקנה? שלא מעברים את השנה השמינית. משום שדברי הברייתא תקפים בזמנים שבהם הכל היה בעיתו. והתבואה הבשילה באביב. אז היה עיבור השנה גובר מערכת איסור חדש. אבל עכשיו, כשהתבואה מבשילה מאוחר יותר, אין בידין מנוע מעיבור השנה, ושהן כך והן כך, התבואה תבשיל לאחר חודש ניסן. והגמרא מעידה, ובית הדין לרבן גמליאל עיבר את השנה השמינית. אז מכאן אנחנו רואים שכוח של בית דין הוא לעבר את השנים גם בשנת השמיטה וגם בשנה השמינית, וגם להזכיר שדות של זורעי כלאי. הגמרא תחזור ותדון בטענה של רבי נתן, כי העובדה שבית הדין המעבר את השנה השביעית מאריך תוקף פטור מהסוד בחודש נוסף, מוכיחה שהלכר בית דין פוטר ממעשות. איך הטענה הזו מקבלת הוכחה? אנחנו נראה שרבי אבון אומר כי אין להוכיח מהברית הזו כלום. למה? שעיבור הזה הוא מדין תורה. כלומר, התורה נתנה בידי בית הדין את ההחלטה על עיבור השנה. כשהיא מצווה שמור את חודש האביב. כלומר, צריך לשמור שחודש ניסן יהיה באביב. ולכן, עיבור השנה אינו מוגדר כהפקר בית דין. לגבי הפירות, שנותרו חודש נוסף בשנת שמיטה. אלא זו תוצאה של עיבור השנה. וזה נעשה על פי דין תורה. כלומר, נותרנו איפה ללא מקור שהפקר בית דין פטור ממעשות. אם כך, איפה בכל זאת המקור? אומרת הגמרא שזה ממשנה במסכת פאה, שעוסקת בדיני לקט. אנחנו יודעים שהלקט הוא קובץ שיבולים שנפלו בעת הקציר, ובעל השדה מצווה להשאיר אותם לעני. ובמשנה נאמר, כי בעל השדה אשר הערים את תבואתו על המקום שבו היו שיבולי לקט, כדי למנוע מהעניים לקחת אותם, קונסים אותו, ועליו להשאיר לעניים את כל השיבולים שסמוכות לארץ, כאילו כולם היו לקט. על כך אמר רבי עמי בשם רבי שמעון בן לקיש, כי משנה זוהי לדעת בית שמאי שסוברים כי הפקר לעניים הפקר. כלומר, יש פה מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל לגבי הפקרת חפץ תוך הגבלת אנשים שראויים לזכות בו. הפקר הדין הוא השמטת בעלות מוחלטת של בעל החפץ. אבל כאשר אדם מפקיר חפץ עבור אנשים מסוימים, לדעת בית הלל זה לא הפקר בכלל, לדעת בית שמאי זה הפקר לאותם אנשים. והנה, דין הלקט שהוא פטור מן המעשר, מה הדין של תבואה נוספת שניתנת לעניים בקנס של חכמים? אז הביא בית הלל, היא לא מוגדרת כהפקר, מפני שהיא הוגבלה לעניים בלבד. לכן היא חייבת במעשרות. כי אמרנו שבית הלל אומרים הפקר, חלקי לא הפקר. אבל לפי בית שמאי זה הפקר, ולכן היא פטורה מן המעשרות. לכן מעכשיו אומר רבי עמי, המשנה שמביאה את קנס החכמים שדיברנו עליו, היא לפי בית שמאי. מפני שבית הלל לא היו גוזרים קנס שעלו לגלדי איסו של לאכול ללא מעשרות, משום שאני מסברו כי כל הערמה היא לקט. אבל אבי יוסי מגיע ואומר, כי שמע שגם לדעת בית הלל אין צורך לאפר את התבואה הזו, מפני שבית הלל כשמעו את דבריהם, אמרו את זה ביחד לאדם פרטי שמפקיר חפץ. אבל הפקר בינינו תקיף. כלומר, ההגבלה שהם מצאו זה רק לגבי אדם פרטי. בדין, כשהוא מזכיר ומגביל את ההפקר לאנשים מסוימים, הוא תופס. הרי במקרה שלנו, לכל הדעות, הפקר בדין פותר מן המעשרות. נראה את הדברים בתוך הגמרא. אומרת הגמרא, אמר רבי אבו, אין מנהדה, כלומר אין אם מכאן רעייתך, שהפקר בינים פתאום ממעשר, לית עצמם מנה כלום, אי אפשר לא מדע כלום, משום שכתוב שמור את חודש האביב. אומרת הגמרא, שומרו שיבוא בחידושו, כלומר, שהאביב יבוא תמיד בחידוש הלבנה של ניסן. והיידה אמר, דה, וככה מאיפה אנחנו למדנו את הדין הזה. אומרת הגמרא ממשנה זאת, גדיש שלא לוקה תחתיו, כלומר גדיש שהוא נח על מקום שלא לקטו ממנו עניים את הלקט, כנסו רחמים כל הנוגעות בארץ, הרי אין של עניים. ואם ככה אמר רבי עמי בשם רבי שמעון בן לקיש, שהמשנה הזו כשיטת בית שמאי, שהפקר לעניים הפקר, בשביל דעיל כבית הלל, אם זה כשיטת בית הלל, עניים אוכלים ומעשרים, בשביל שזה לא הפקר גמור. ולכן, אם ככה, מה אנחנו לומדים מכאן, איפה הוכחה? אמר רבי יוסי, שמענו שהוא פטור ממעשר בדברי הכל. למה? משום כנסה, משום שיום וזה כנס של חכמים, גם בית הלל מודים, שהפקר בית דין פותר מן המעשרות. המשנה הבאה שלנו תדון חזרה בנושא גביית השקלים למצוות מחצית השקל, ומי חייב בתרומת מחצית השקל. אנחנו מדווגים אל עמוד ב' מת. בתפלם באדר היו מושיבים שולחנים, כלומר אנשים שגבו את מחצית השקל בכל ערי ישראל. יש דעה שאומרת שזה רק בירושלים. השולחנים ידעו להעריך את המגבירות המצוי עם משווה ערך למחצית השקל. הם גם שימשו בתפקיד חלפני כדי לאפשר לחפצים בכך להמיר מטבעות למטבע בערך של מחצית השקל. זה בלי להבין שהרמב"ם פה כותב על המקום בנושא שקלים שהם גם גבו את השקלים עבור ההקדש. ואכן מחפי באדר הושיבו שולחנים סמוך להר הבית, כלומר בט"ו באדר הם מושיבים בכל ערי ישראל. מי חפה באדר סמוך להר הבית. היה בכך סימן ואות כי קרב ובא יום ראש חודש ניסן, מועד הרמה תרומת הנשכח. בו ביום, כלומר בחפה באדר, החלו שלוחי בית דין לכפות על קיום מצוות השקלים. כלומר עד אז לא כפו. ומי חפה באדר נטלו משקו מביתו של מי שלא תרם את השקל. בתוספתא מוסבר עניין המשכון של החייבים במשל. למשל לאחד שעלתה לו מכה ברגלו, היה רופא כופתו ומחתך בבשרו בשביל לרפות אותו. כך אמר הקדוש ברוך הוא, משכנו את ישראל על שקליהם כדי שיהיו קורבנות ציבור כלבים מהם, מפני שקורבנות ציבור מרצים ומחפרים על ישראל לאביהם שבשמיים. כלומר שלוחי בית הדין גם גבו את המשכון מכל החייבים במצווה, לדין, ישראלים, גרים, עבדים משוחררים שדינם כישראל לכל דבר. וגם הם חייבים במצוות מחצית השקל, אבל לא ממשכנים נשים, משום שפטורות מהמצווה הזו. כי כתוב בתורה, ונתנו איש, איש ולא אישה. גם לא הם משקילים את העבדים הכנענים שחייבים במצוות כאישה. וגם לא ממשקילים את הקטנים. הגמרא תסביר אחר כך קטנים איזה גיל. קטן, בכל זאת, אף על פי שהוא פטור ממצוות מחצית השקל, אם האביב החל יתרום עבורו, האב חייב להמשיך כל שנה, עד שהבן מגיע לגיל שבו הוא מתחייב בדבר מן התורה בעצמו. יש שוני אצל הכהנים. למרות שגם הם חייבים במצווה, שלוחי בית הדין לא ממשקנים את הכהנים החייבים מפני דרכי שלום. ועל כך הגמרא גם כן תסביר בהמשך. רב יהודה אומר שבן בוכרי חולק וסובר שהכהנים פטורים מהמצווה הזו. ובכל זאת הוא מעיד, בן בוכרי בפני בית הדין הגדול ביבנה, כי כהן שהתנדב ויתרום לא חטא, כלומר, לכתחילה ראוי שלא יתרום. אבל אם הוא תרם, הוא לא עובר על איסור, או חטא. רבי יוחנן בן זכאי השיב לו, בבן בוכרי, שהכהנים חייבים במצוות מחצית השקל, כמו שסובר תנא קמא. והוא אומר, כי יודע הוא מה מקור הטעות של הכהנים שלא שקלו. הטעות של הכהנים מבוססת על מה שנאמר בפסוק, וכל מנחת כהן, כליל תהיה, לא תאחר. כלומר, כהן שמביא מנחה, היא לא נאכלת על ידי כהנים כיתר המנחות, אלא היא מוקרבת כולה על המזבח. לכן סברו הכהנים, שהיות שקורבנות הציבור נרכשים מחצאי השקלים, הם צריכים להימנע מהתרומה הזו, כדי שמנחת העומר, שתי הלחם ולחם הפנים, שרוכשים בכספים הללו של מחצית השקל, לא תהיה מנחת כהן, שאסור לאכול. אז אם ככה, מדוע אם כן לא נאסרה תרומתם לחלוטין, גם את בן בוכרי. וזה הגמרא תדון בהמשך. בוא נראה את זה בלשון הגמרא. אומרת הגמרא, מתני ב-15 בו, 15 באדר שולחנות היו יושבים במדינה. כלומר, הם מושבים שולחנות של חלפניים בכל הארץ. בחפי ישבו במקדש, כלומר, סמוך להר הבית. מי שישבו במקדש, כלומר, מזמן שישבו במקדש, החלו שלוחי בית הדין, התחילו למשכן את החיילים. שואלת הגמרא את מי ממשכנים? אומר הגמרא, לוויים וישראלים וגרים ועבדים משוחררים. אבל יש כאלה שלא, לא משכנו אותם. לא נשים ועבדים קטנים. ואומרת הגמרא, כל קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו, שהוא בנו פוסק, עד שאותו בן ייכנס לחיוב בעצמו. ממשיכה הגמרא ואומרת, זה סייד, אין ממשכנים את הכהנים. מפני דרכי שלום. אמר על יהודה שהעיד בן בוכרי ביבנה, שכל כהן ששוקל שנותן מחצית השקל אינו חוטא בכך. אמר לרבי יוחנן, בן זכאי, לא כי, לא כמו שאתה אומר, אלא כל כהן שאינו שוקל חוטא. אלא שהכהנים דורשים מקרא זה לעצמם. כל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל, והועיל ועומר ושתי הלחם ולחם הפנים הם שלהם, גם הכספים שלהם הם יתרמו, איך הם יוכלו לאכול את זה? אמרנו שמנחת כהן עולה כולה על המזבח, לכן בטעות הם התירו לעצמם שלא למכור. כלומר, עכשיו הגמרא תתחיל להסביר את השאלות ששאלנו מקודם. בשביל המשנה אמרנו שלא ממשקנים קטנים, כלומר, שלשלב בליאת המשקול הם לא מגיעים, אבל כן תובעים מהם לתרום מחצית השקל. משום שהקטנים פטורים ממצווה. והגמרא תמיה, איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי אם הם פטורים, אז למה טובים מהם? הגמרא מסבירה שפה מדובר על קטנים, זה גיל הביניים, כלומר מבין 13 ומעלה, שהביאו שתי שערות. כלומר, לעניין כל דיני התורה הם גדולים. אבל מאחר שמצוות מחצית השקל נוהגת מן התורה בבני 20 ומעלה, לכן הם נכונים קטנים יחסית למצווה הזו. ובידי רבנן חייבו אותם. אבל אם לא הביאו שתי שערות, הם באמת קטנים, שלא חייבים במצווה אפילו מדי רבנן. אבל בכל זאת, בני י"ג שנה ומעלה, היות והם הביאו כבר שתי שערות, הם חויבו בתקנת חכמים. אבל מצד שני לא ממשכנים אותם, כי הם לא חייבים מן התורה. לאחר מכן, הגמרא מתייחסת להמשך המשנה הבא נאמר, שלא ממשכנים את הכהנים בפני דרכי שלום, כך אמרנו בהתחלה. והגמרא מסבירה כי אף על פי שהם חייבים במצווה, לא גובים מהם משכון מפני דרכי שלום. למה? מה פירוש? משום כבודם ראוי לחלוק להם כבוד יותר. אמרנו שרבי יוחנן בן זכאי סובר שכהנים חייבים למחצית השקל. ורבי ברכיה אומר שרבן בן יוחנן בן זכאי מצא רמז מן התורה, שנאמר במצוות מחצית השקל, זה ייתנו, זה גימטריה י"ב. כלומר, 12 השבטים, כולל הכהנים, מחלים במצוות. עכשיו הגמרא תעסוק בשיטה של בן בוכי, שאומר הפוך, שכהנים פטורים מחצית השקל. וראוי שגם לא ייתנו תרומה, כדי שהקורבנות שנרכשים בכסף הזה לא יהפכו להיות מנחת כהן שמוקטרת לגמרי ולא נאכלת. במקרה הזה, רבי טלי אומר בשם רבי נונה, שחכמים השיבו לרב יהודה שנכון שמנחת כהן מוקטרת כליל, אבל זה נאמר במנחת יחיד בלבד. והיות שקיימים חילוקים בין קורבנות יחיד וקורבנות ציבור, לדוגמה, קורבן חטאת שלא ניתן להקריב, ושיקריבו קורבן אחר לכפרה, אם זה קורבן יחיד, דינו למות. ואם זה קורבן ציבור, הוא לא מת. כלומר, כך גם נחלק ונאמר שמצוות התורה שמנחת כהן לא נאכלת, היא מתייחסת למנחת יחיד, שכהן מביא אותה, לא למנחת ציבור. ולהיות הכספים הללו למנחת ציבור, אין עילה שהכהנים ימנעו מלתרום מחצית השקל. הגמרא מקשה על הראייה הזו של רבי טל, שהוכיח מקורבנות חטאת, וכדי לחלק בין מנחת יחיד למנחת ציבור, משום שרבי יהודה בעצמו סובר, שחטאת ציבור, שאי אפשר להקריב אותה תמות, כדינו של קורבן יחיד, משום שלרבי יהודה אין חילוק בין חטאת ציבור לחטאת יחיד. אז מדוע ביקשו ממנו חכמים שיודה לדבריהם לפי חילוק שהוא בעצמו לא סובר? אבל למרות התחייה של ההוכחה מקורבנות החטאת, ברור לגמרא שעצם הדין נכון, כלומר לדעת רבי יהודה אך ורק מנחת יחיד של כהן הוא נאכלת ומנחת ציבור כן נאכלת, רק ההוכחה מחטאות היא שאנחנו פורחים. אז מעכשיו אנחנו לא מבינים את שיטת רבי יהודה, שהביא דברי בן בוכי, שכהן שתרם אינו חוטא, מדבריו מוכח כי מנחת ציבור שמובאת על ידי כהן נאכלת על ידי הכהנים, שאם לא כן, מדוע כהן שתורם אינו חוטא? הרי הוא גורם לכך שלא ניתן יהיה לקיים כראוי את עבודת מנחות הציבור, והוא יחטא. משכך, נתחיל מאוד לומר שאם כהן מביא מחצית השקל, אינו פוסל את קורבנות הציבור. ומה אתה מסובר על יהודה? כי בכתחילה לא ינדב תרומת מחצית השקל, ורק אם תרם אינו חוטא. כלומר, את העובדה שהכהנים פטורים מחצית השקל לומד רב יהודה מפסוק אחר, אבל השאלה היא מדוע הכהן אינו רשאי לנדב לכתחילה. וכך רב יהודה עונה, אם אחר שכהנים פטורים מחובת המצווה, קיים חשש שהכהן לא יכוון היטב בדעתו להפוך את מדוותו למדוות ציבור. פה אנחנו רואים דבר חדש. כלומר, הכהן יכול לתרום, אבל לכוון בדעתו היטב שזה הופך להיות מדווה של הציבור. ואז היא תיוותר מדוות יחיד. ואז באמת יהיה אסור לאכול את המנחות שמוקרבות ממנה. כך אמרו לו חכמים, שגם לפי שיטה בן בוכי, אין צורך לחשוש את הדבר, ושהכהן יודע שהתרומה שלו לציבור. אם ככה, נותרו איפה רבי יוחנן בן זכאי ובן בוכי, שאת עדותו הביא רבי יהודה במחלוקת הבסיסית. הם כהנים, חייבים במצוות מחצית השקל. עכשיו הגמרא למעשה, כדי לסגור מעגל, תביא מחלוקת בין רבי יהודה לרבי נחמיה, בפירוש של הפסוק שאמרנו, זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל. אחד מהם סובר, כי הכוונה היא שכל מי שעבר בים סוף בתחילתו היה במצוות מחצית השקל. לפי זה, גם כהנים חייבים במצוות מחצית השקל, שגם הם עברו בים סוף. גם השני חולק ואומר, שכוונת הפסוק זה ייתנו כל העובר על הפקודים היא, שכל מי שעבר לפני משה ואהרון כשפקדו את ישראל, הוא זה שחייב. שבט לוי, שבתוכם הכהנים, פטורים. שהם לא נפקדו לפני משה כמו כולם, אלא הוא פוקד אותם, ובא, את האוהלים שלהם. מחלוקת הזו היא כמו מחלוקת של רבי יוחנן בן זכאי ובן בוכי במשנה, שנחלקו עם הלוויים והכהנים, פטורים ממצוות מחצית השקל. לכן המסקנה מתבקשת כי בן בוכרי פטר גם את הלוי נחלו מחצית השקל, אבל לא מנע מהם לתרום גם לכתחילה. בואו נראה את הדברים בתוך הגמרא. אומרת הגמרא, אין משקינים את הקטנים, למדנו במשנה, שלא ממשקינים את הקטנים, הלדבוע, טובים. אומרת הגמרא, זה הדתאים הקטנים שאנחנו מדברים עליהם, במשנה מדובר כשהביא שתי שערות, כלומר בגדול בין 13, שהביא שער, שתי שערות, אבל אם לא הביא שתי שערות, כלומר הוא קטן מגיל 20 ולא הביא שתי שערות, לא יודע, זה לא הדין של הזמן, של המשנה, ואנחנו לא יכולים לדבוע אותו. ואילו למשקן, לא ממשקנים, עד שיהיה בן 20. אז אם ככה אומרת הגמרא, כני מתני, איך נפרש את המשנה שאומרת אם הם משכינים את הכהנים? אלא חביל לומר שזה מפני דרך כבוד. אמר רב יהודה, שרב יהודה אומר, שאמר לו רב יוחנן, וביאר רבי ברכיה, מה הטעם של רב יוחנן בן זכאי, שרב יוחנן בן זכאי, שאומר שהם כן חייבים, הכהנים כן חייבים. מה שאמרנו שמשום הכבוד אנחנו נמחל להם, אנחנו אומרים בשם רבי יוחנן שכן חייבים, משום שכתוב, זה ייתנו. ולמד שעכשיו לזה, זה 12 שבטים. רבי טרי בשם רבי מונה אומר, אם ככה, כך עובדים חכמים, כן משווים חכמים מרבי יהודה, חטאת יחיד מתה, אין. חטא ציבור מתה, כלומר חטאת יחיד שאינה קרבה, אינה למות, חטא ציבור לא מתה. מנחת יחיד קרבה כליל, כלומר מנחת כהן יחיד קרבה כולה ולא נאכלת, ואין מנחת ציבור קרבה כליל. כלומר מנחת ציבור לא צריכה להיקרב כולה, זה קשיא, על מרת מאה. וכי משיבים לאדם דבר שאינו מודה בו, איך אתם רוצים לחייב או לגרום לכך שרב יהודה יודע על דבר שלא מתחיל לו. לתנן שם חטא ציבור מתה, ורב יהודה סובר שתמות. אלא מסבירה הגמרא, שהוא מוי טבלן, רב יהודה מסביר שלכתחילה כהן לא יתמו. מה שאנחנו אומרים, הוא מוי טבלן, זו לא נדבת יחיד. האם אין לחשוב שתהיה נדבת יחיד ואז הוא לא יוכל לאכול אותה ולא תוכל לקרוא ולגרום תקלה במלכת העומר? ואנחנו אומרים לו, אם מיתים עם לי, כיוון שנמסרה לציבור כמי שהוא נדבת ציבור, שהכהן יהוב והוא תורם את זה לציבור, זה הופך להיות ציבור ולא יחיד, הכתיב כל העובר על הפקודים. כלומר, הגמרא רוצה לומר שרבי יהודה ורבי נחמיה, חד, יש פה חילוק בהבנת התפוק. כל עובר על הפקודים, חד אמר, כל זה עבר בים, הייתן, כלומר, כל מי שעבר בים סוף ייתן, מחצית השקל, והכהנים גם אמרו. וחרן אמר, האחר אמר, כל דבר תיקודה ייתן. כלומר, רק מי שנמנע על ידי משה, במפקד, במדבר, ייתן. והלווים לא נפקדו עם כולם. אדם אמר, כל דבר בים הייתן, מסייע לרבי יוחנן בן זכאי, שאומר שגם הכהנים חייבים. אדם אמר, כל דבר תיקודה ייתן. מסתייע לרבי בוכרי, כלומר אין לנו פה דעה חתוכה ברורה לגבי הכהנים, ולכן ניתן לומר שאם כהן תרם מרצונו, הרי הוא נכנס למחלוקת בין רבי יוחנן, בן זכאי לבן בוכרי.